كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدير تخني يطاف مطهران مش اخت اسري بخمشيم لشعه شتم اسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم 19 متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת farstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם farstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום רביעי 29 ביוני 2022. מאזינים יקרים, כמו בכל יום אנו מגישים לכם את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. נציב האום לענייני פליטים בישראל דמתאו דסלניה השתתף בכנס שערכה נציבות האום לקראת יום הפליט הבינלאומי בבית ספר בתל אביב, וביקר את המדיניות הישראלית ביחס למבקשי המקלט. דסלניה לא הבחין בין ממשלות נתניהו לבין ממשלת השינוי שהודיעה על סיום דרכה. מבחינתו, ישראל פועלת שנים באופן לא צודק מבחינה משפטית ומוסרית, בכך שהיא נמנעת מלהעניק למבקשי המקלט את הזכויות המגיעות להם ומכנה אותם מהגרים בלתי חוקיים או חמור מכך מסתננים. ואומנם מאז הניסיון הכושל של ממשלת נתניהו לפני 4 שנים להציג תוכנית לקליטת מבקשי מקלט, נראה כי כל ממשלות ישראל ויתרו על גיבוש מדיניות. במשרד הפנים הבהירו כי המתווה כבר לא על הפרק, כך שלמעשה אין לישראל שום תוכנית בנושא. גם היוזמה לביטוח בריאות לאותם חסרי מעמד עדיין תקועה. מהצהרות שר הבריאות ניצן הורוביץ נותר בעיקר פוסט בפייסבוק. בינתיים כ-30,000 מבקשי מקלט משלל מדינות בעולם ממתינים להכרעה בבקשות שהגישו לישראל. לצדם שוהים בישראל גם אלפים רבים נוספים שכלל לא הגישו בקשות, בהם כ-14,000 אוקראינים. מאזינים יקרים, בעניין הפליטים, הזיכרון המביש של ההתקפלות המהירה של בנימין נתניהו כנראה צרוב עמוק בזיכרון. יום לאחר שהציג את המתווה שעליו סיכם עם נציבות האום ושהיה כרוך בקליטת 16,000 מבקשי מקלט שיפוזרו בישראל, הוא חזר בו. לאיש בממשלה לא היה אז אומץ להישיר מבט אל שונאי הזרים ולהגן על המתווה, ולהסביר שהוא פתרון טוב הן למבקשי המקלט והן לתושבי דרום תל אביב. מאז נראה כי אף לא אחד במערכת הפוליטית החלשה בישראל אינו מעז להתעמת עם שפי פז וחבריה ולהסתכן בארטילריה של נעצות. נהפוך הוא, במשרד הפנים תחת השרה איילת שקד שאפו להחמיר את תנאי החוק למניעת הסתננות ולחוקק מחדש את החוק המפקיע חלק מסחרם של מבקשי המקלט לאחר שבגץ פסל אותו. שקד גם החליטה להסיר את ההגנה הקבוצתית שחלה על אזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בניגוד לעמדתה של נציבות האום. דסלניה קרא לישראל לשקול מחדש את אימוץ מתווה האום. ממשלת המעבר יכולה להותיר חותם משמעותי אם תאמץ את המתווה ובכך תקל על חייהם של אלפי מבקשי מקלט. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, בשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות והקראה תחילה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי שיתוף הפעולה בין הכוחות המזוינים האיראנים והפקיסטנים יצרו את הקרקע והתנאים הביטחוניים בגבולות המשותפים של שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי איראן לא תסוג מהקווים האדומים שלה בשום אופן. והמסע ומתן לביטול האמברגו התחיל אתמול בבירה הקטרית דוחה. בתגובה לידיעות על התקנת סדרה חדשה של צנטריפוגות במתקן פורדו, ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי אומר כי זה היה במסגרת תוכנית העבודה האסטרטגית והשלמת הסדרה. שר ההגנה של איראן הדגיש כי על המדינות ללמוד היטב את שורשי המשבר באוקראינה ולהתמודד איתם. הדובר החדש של משרד החוץ נאסר קנעני גנה את ההודעה של כנס G7 והצהיר כי היכולת הטילית של איראן אינה ניתנת למסע ומתן. ראש ארגון הרדיו והטלוויזיה באיראן ערך ביקור בסוריה. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי שיתוף הפעולה בין הכוחות המזוינים האיראנים והפקיסטנים יצרו את הקרקע והתנאים הביטחוניים המתאימים בגבולות המשותפים של שתי המדינות. הנשיא אמר את הדברים במהלך פגישה עם הרמטכ"ל הפקיסטני נדים רזה, המבקר במדינה בימים אלה. הנשיא שבח את שיתוף הפעולה מצד אסלאם אבד והצבא הפקיסטני שחזק את תנאי הביטחון בגבולות עם איראן. הנשיא ראיסי הדגיש כי הנוכחות של כוחות אמריקנים ונאטו באפגניסטן בשני העשורים האחרונים גרמה להרס ומעשי טבח במדינה הזאת, והוסיף כי טליבן נדרש להקים ממשלה כוללת בהשתתפות כל החוגים והזרמים האפגנים כדי להבטיח יציבות ושלום במדינה. מצדו הרמטכ"ל הפקיסטני ציין ליחסים הידידותיים עם איראן ואמר כי הביקורים של הגורמים הפקיסטנים בחודש האחרון באיראן מבטאים את הרצון להרחיב את היחסים עם איראן. שר ההגנה של איראן הדגיש כי על המדינות ללמוד היטב את שורשי המשבר באוקראינה ולהתמודד איתם תוך ציון לתפקיד של המערב בראשות ארצות הברית ביצירת המשבר הזה. במהלך פגישתו עם הרמטכ"ל הפקיסטני רב אלוף נדים רזה, התייחס אלוף מוחמד רזה אשתיאני למעמד החשוב והמשפיע של שתי המדינות איראן ופקיסטן באזור ובעולם האסלאמי, וקרא לפתח עוד יותר את היחסים הידידותיים בין שתי המדינות ואת שיתוף הפעולה בתחומים האזוריים והבינלאומיים, בתוך הדגשה כי שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתנאים האזוריים והעולמיים המסובכים יתרום משמעותית לשיפור המצב הביטחוני באזור, אזור מערב אסיה. הוא ציין כי אסור לשתי המדינות לאפשר למדינות אחרות להתערב ולהשפיע על קצב הפיתוח בשיתוף הפעולה ביניהן, ואמר כי איראן מייחסת עדיפות לפיתוח היחסים בשיתוף הפעולה עם המדינות השכנות במדינות האזור. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן לא תסוג מהקווים האדומים שלה בשום פנים ואופן, והוסיף כי אם לארצות הברית כוונות רציניות, ההסכם הוא בהישג יד בסבב המסע ומתן הנוכחי. במהלך פגישה עם אנשי השגרירות האיראנית באשק אבד אתמול שלישי, ציין שר החוץ עבדאללהיאן הנמצא בטורקמנסטן להשתתף בכנס שרי החוץ של מדינות הים הכספי, ציין לשיחות בדוחה לביטול האמברגו האמריקני וההחלטה האחרונה של מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נגד איראן, ואמר כי באמצעות האיחוד האירופי הזהרנו את האמריקנים שאם ימשיכו בדרך הזאת לא נעמוד בחיבוק ידיים. ביקשנו לשמור על המסע ומתן כדי להגיע להסכמה על ביטול האמברגו ולהכריז על כך בוויינה. אמיר עבדאללהיאן המשיך כי הצד האמריקני הודיע שהציג את ההחלטה והנושא הזה מתוך שמירה על הכבוד, אבל אנו מוכנים לשנות את ההחלטה הזאת מבחינת התוכן ולהוציא החלטה עם תוכן פחות פוגעני באיראן. אבל אנו אמרנו לצד האמריקני שאם תתקבל כל החלטה, נקדם צעדים גרעיניים חדשים. המסע ומתן לביטול האמברגו התחיל אתמול בבירה הקטרית דוחה, בפגישה בין ראש צוות המסע ומתן לשיחות ויינה, עלי בקרי, ומתאם המסע ומתן האירופי אנריקה מורה. בקרי הגיע אתמול לדוחה להשתתף במסע ומתן לביטול האמברגו לאחר הפסקה של 3 חודשים. וסבב המסע ומתן החדש מתנהל בתיווך אירופי ובנוכחות נציגים מאיראן וארצות הברית. בתגובה לידיעות על התקנת סדרה חדשה של צנטריפוגות במתקן פורדו, אמר ראש סוכנות הגרעין מוחמד אסלאמי כי זה היה במסגרת תוכנית העבודה האסטרטגית והשלמת הסדרה בהתאם לחוק, תוך ציון לביטוח יישומים רדיולוגיים בתעשיות הנפט, הגז והפטרוכימיה. אחת המטרות החשובות על סדר היום של הסוכנות הבינלאומית היא להשתמש בטכנולוגיה זו להטיב עם האנשים וכלכלת המדינה, כך שכל האנשים יוכלו להנות מקרוב מהשירותים והיכולות הללו, אמר מוחמד אסלאמי. ראש סוכנות הגרעין האיראנית הוסיף כי בתחומים שונים, כמו חקלאות ותעשיית המזון, ננקטו צעדים לשימוש בטכנולוגיה גרעינית. ולמרבה המזל, בשלו כעת התנאים לתעשיית הגרעין למלא תפקיד טוב ופורה בכל הפעולות הקשורות לנפט, הגז והתעשיות הביטרוכימיות. הוא קבע, הקמנו מערך מודרני כך שנושאים רבים וחשובים נכללו במסמך המקיף ל-20 שנה. ויש לקחת בחשבון שאנו כאחד הארגונים המובילים ובהתאם למסמך הלאומי של הממשלה, הצלחנו לראשונה לנסח את המסמך המקיף לצמיחה הגרעינית. זה צעד ביצועי חזק ותכליתי, לפיו יפעל הארגון, ארגון האנרגיה האטומית האיראנית בכל התחומים. הדובר החדש של משרד החוץ נאסר כנעני גינה את ההודעה של כנס G7 והצהיר כי היכולת הטילית של איראן אינה ניתנת למשא ומתן. בהודעה של G7, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן וקנדה, חזרו על ההאשמות הבלתי מוצדקות נגד הטילים הבליסטיים, זכויות האדם ותוכנית הגרעין של איראן. דובר משרד החוץ אמר כי ההודעה שפורסמה על בסיס הרגלם השגוי של מדינות אלה מלמדת על ההתעקשות של המדיניות או על המדיניות הכושלת שלהן. הוא האשים את המדינות האלה באי יישום הסכם הגרעין וייצור אי יציבות במפרץ הפרסי. כנעני, דובר משרד החוץ באיראן, הוסיף כי בהודעה עצמנו עין, או הן המדינות האלה עצמו עין במכוון מההפרות של הסכם הגרעין והפרת ההחלטה 2231 של מועצת הביטחון של האום מצד ארצות הברית שהטילה סנקציות נגד העם האיראני. עם זאת, דבר משרד החוץ החדש באיראן הדגיש כי איראן תומכת בדיפלומטיה ומקבלת בברכה הסכם טוב, חזק ומתאים לאינטרסים הלגיטימיים של העם האיראני. בתום ביקור שערך ראש ארגון הרדיו והטלוויזיה באיראן בימן ג'בלי בבירה הסורית דמשק, כאשר קיים פגישות אינטנסיביות לאורך יומיים בדמשק, נועד עם שרת התרבות הסורית לובן המשוח. בתוך כך הדגיש ג'בלי את סכנת המלחמה התרבותית הרכה באזור וקרא לאיחוד המאמצים כדי להתמודד איתה. דוקטור ג'בלי אמר כי ימנו דיון על הממדים התרבותיים המשותפים בין איראן לסוריה, וכן על העניינים והאינטרסים המשותפים בין שתי המדינות. הוא ציין גם כי שתי המדינות נחושות לחזק את יחסי התרבות וליצור תשתית מתאימה לקידום האירועים והיחסים בין שתי המדינות בתחומים השונים. שרת התרבות הסורית ציינה מצדה כי המלחמה בסוריה נועדה למחוק את הזהות הלאומית ולנתק את הקשר בין דמשק לבעלות בריתה. היא הדגישה כי זה לא קרה ולא יקרה, תוך הדגשה כי הושגה הסכמה על מנגנון לעבודה המשותפת ליישום ההסכמים החתומים בתחומי התרבות השונים. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. כאילו רק זה היה חסר לישראל, בין ויכוחים על ביזור הכנסת והחלפת ראשי ממשלה נפתלי בנט ויאיר לפיד, וההודעות המתפארות של בנט על הצלחת הממשלה קצרת החיים שלו, באה לפתע ידיעה מרצועת עזה. מצב בריאות אחד החיילים האסירים בידי תנועת ההתקומות הפלסטינית הוא לא טוב. כאילו בישראל שכחו שיש להם אסירים בידי חמאס. מהי הכוונה של חמאס? מהבצצה הקטנה הזו שהטילה בזירה הפוליטית של ישראל במועד הכי לא נוח לגורמים הישראלים. יכול להיות כל מיני דברים, אך הישג ראשון שלו היה חשיפה של מבוכה ישראלית בעניין האסירים, ובכך הזכיר חמאס את נושא החלפת האסירים הישראלים. נושא החלפת האסירים הוא נושא שנוי במחלוקת בין ישראל לבין תנועת ההתקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שנתקל בגלל המצב הלא יציב בישראל, וכל הממשלות שבשנתיים האחרונות הניחו אותו בצד כדי להתעסק בשרידות שלהן. כיום מוחזקים בבתי הכלא הישראלים 4,500 אסירים פלסטינים, כולל 34 נשים, 180 ילדים, 500 אסירים מנהליים. חמאס מחזיק בשבי גם 4 חיילים ישראלים ומסרב לפרסם מידע לגביהם. עד עכשיו הסכימו הצדדים כמה פעמים על החלפת אסירים, אך ישראל סרבה ליישם את ההסכמים. לכן חלק מהאסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים בדחו בשביתות רעב כדי ללחוץ על ישראל. סבב נוסף לאי ההתעניינות בישראל הוא שהם חשבו שאין אף אסיר חי, אסיר ישראלי חי, אצל הפלסטינים. הם רק מחזיקים בגופות חיילים, והגופות יכולות להמתין עד להקמת ממשלה יציבה יותר. לכן התמהמהה ממשלת ישראל ביישום החלפת האסירים. זאת ועוד, שחרור האסירים הוא אחד העדיפויות של תנועות ההתקוממות של הפלסטינים. במצב הקיים, נושא האסירים נדחק לשוליים. הדובר בשם גדודל קסם, הזרוע הצבאית של חמאס, הודיע כי הבריאות של אחד האסירים הישראלים הדרדרה. זה טבעי שההצהרה נועדה להעלות את התיק ולהזהיר את ישראל. בישראל תמיד היו מודעים בדעת הקהל כי חמאס מחזיק רק בגופות של חיילים. אך חבר הלשכה המדינית של חמאס הודיע לפני כן שיש קלף מכוח חזק בנושא בידי חמאס. בנוסף להעלאת הנושא, ההתנהגות החכמה של חמאס הובילה את ישראל למצב של מבוכה. חמאס לא פרסם את אף מידע אחר על האסיר והכניס את הישראלים למצב לא נוח. בצד הישראלי נקטו שני צעדים טקטיים מקבילים להתמודד עם המצב. הראשון, ניסו להמעיט מהחשיבות והאותנטיות של ההודעה הפלסטינית בתקשורת. בערוץ 12 בטלוויזיה הישראלית ניסו להציג אותה כלוחמה פסיכולוגית. הערוץ צטט מקור ביטחוני שאין שינוי במצב הבריאותי של האסיר, וחמאס על בדבריו רוצה ללחוץ על ישראל. אך בתקטיקה השנייה ניסו להתעדכן על המצב של האסיר דרך מצרים. העיתון ידיעות אחרונות כתב כי ישראל דרשה הבהרות ממצרים על הבריאות של האסיר. על כל בנים, ההודעה של חמאס הזכירה לישראלים שהמצב הפוליטי הלא יציב משביע גם על המצב הבריאותי של האסירים הישראלים, והבליטה את הכישלון של הממשלה הלא יציבה בעניין החלפת האסירים עם הפלסטינים. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, קבוצת הקרים בשם שרב בויז פרסמה הודעה בנוגע לבריצה לאתרי תיירות בישראל, ועל פיה פרסומים מדובר בבריצה לאתרים של רשת מלונות דן, ישרוטל, טריווגו ועוד. שגרירות ארצות הברית בקטר הודיעה כי השליח המיוחד לענייני איראן, רוברט מאלי, נפגש עם שר החוץ וסגן ראש הממשלה של קטר, מוחמד בן עבד אל-רחמן. בציוץ בטוויטר שפרסמה השגרירות נכתב כי השניים דנו על השותפות החזקה בין שתי המדינות ועל המאמצים הדיפלומטיים המשותפים ללבן את הסוגיות עם איראן. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.